ערב טוב לכולם. שומעים אותי מאחורה? זה נשמע בסדר. אוקיי, סבבה. אז אני רוצה לדבר על הקונטקסט של התרגול שלנו, לתת איזשהו, לנסות להציע איזושהי הסתכלות קצת יותר מגבוה וקצת יותר רחבה על מה שאנחנו עושים פה, על איזשהו היבט מסוים של התרגול, ולנסות עד כמה שאפשר לקשר אותו ולחבר אותו לחוויה ולתרגול, למקום שבו אנחנו נמצאים, אתם נמצאים כיום, היום, עכשיו, הערב עם התרגול, בתוך הריטריט הזה. אז אני חושב שכדאי שנזכור שאנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת, ולא רק אנחנו בחוויה האישית, אני חושב שכולנו כקהילה, כאנשים שחיים על פני הכדור הזה, בנקודת הזמן הזאת, חווים תקופה מאתגרת במיוחד. זה אולי קשור במידה רבה למגפה שאנחנו חווים, שנמצאת איתנו כבר כמה זמן, ולא ברור כמה זמן היא עוד תימצא איתנו, שגורמת לנו לאבד את תחושת הביטחון הבסיסית שאולי שהינו בה, אולי האמנו בה, בקיום שלנו, במערכות יחסים שלנו, ביכולת שלנו להתפרנס, ביכולת שלנו להיות בקשר. המגפה מערערת הרבה מאוד מהיציבות הזאת. בנוסף למגפה, אנחנו נמצאים בתקופה של שינויי אקלים, שיותר ויותר נהיים ברורים וודאיים, והסכנה שתמונה בהם מביאה עוד רובד של אי-וודאות ושל חוסר ביטחון לגבי העתיד, העתיד שלנו, העתיד של ילדינו, העתיד של הקיום האנושי ובכלל של יצורים חיים על פני הפלנטה. ואנחנו אפשר להוסיף לזה את ההתערערות של איזושהי יציבות חברתית ש הרבה מאוד חברות, ואני חושב גם בחברה שלנו, חווים דברים שהיה נראה שהם במקום ומסודרים, מתערערים, ויש לזה השפעה כמובן גם על הפוליטיקה, והפוליטיקה משפיעה על החברה, והכל כמובן קשור להכל. אבל אנחנו מרגישים שהקרקע מתחת לרגלינו במידה מסוימת נשמטת, הביטחון והוודאות והאמונה שהדברים יש להם איזשהו סדר מסוים, ויש לי על מה להישען, ויש מה שתומך בי. התקופה האחרונה מערערת את כל זה, וחשוב שנדע שזה לא חוויה אישית ופרטית שלי, זה איזשהו משבר שאולי רוב החברות ורוב האנשים חשופים אליו, שקשור, כן או לא, לתרבות הצריכה שלנו, התרבות שהתרגלנו עוד לפני שנולדנו, התרבות הייתה מושתתת על זה של צרוך כפי יכולתך וספק את צרכיך המיידיים, ואין גבול ליכולת הטכנולוגית וליכולת האנושית לספק או לייצר משאבים שדרכם קורים ו מוציאים את המשאבים המוגבלים של כדור הארץ, והכל כדי שנרגיש נעים ונוח ובטוח בכאן ועכשיו. והתרבות הזאת של הצריכה האינסופית, של הרדיפה הבלתי מוגבלת, כי לא היה כמעט מה שיגביל את זה. תמיד הכל, יש עוד טכנולוגיה, יש עוד אפשרות, והיום זה די מתערער ודי מתרסק מול עינינו. לחלק ההתרסקות הזאת היא ודאית, חלק מרגישים שכן, משהו פה לא מאוזן, חלק לא כל כך אולי יודעים על מה אני מדבר, ואני מקווה שיותר ויותר כן יודעים. משהו לא עובד בתרבות שלנו, וכולנו בתוך זה, ואין פה שום נטייה ורצון להצביע, להרים אצבע מאשימה מי אשם, אבל להגיד שאנחנו כולנו בתוך זה, והתולדה של כל זה זה אי ודאות ודאגה ואי יציבות ואובדן של שליטה ופחד וחרדה ותחושות קשות. מעטפת הביטחון שלנו התערערה, מרוערת, וההתנהגות של השלטונות ושל המדיה והתקשורת לא ממש מוסיפים את זה, זה לפעמים אפילו מלבים את הפחד ואת הדאגה מתוך אינטרסים אולי טובים. בסופו של דבר כולנו רוצים לחיות ולהיות בריאים ומאושרים, אבל מפלס הדאגה והחרדה של כולנו נמצא איפשהו גבוה יותר מאשר בדרך כלל, ואנחנו חווים אי נחת וחוסר יציבות. אז להגיד שזה זה הקונטקסט שאני חושב שאנחנו כולנו, כמובן בשוני בין בן אדם לבן אדם, זה התקופה שאנחנו נמצאים בה, ובתוך הקונטקסט הזה מוצע לנו גם התרגול. וחשוב לזכור או לדעת או להנחיח שהבודה יצא למסע דומה לפני הרבה מאוד שנים, וגם הוא באיזשהו שלב, לא מתוך נסיבות ספציפיות של קורונה או של משבר אקלים, אבל הוא באיזשהו מקום גם הרגיש שיש משהו לא יציב ולא בטוח ולא מספק אושר במידה שהיא ברת קיימה באופן הקיום של התודעה האנושית כמו שהוא הכיר אותה וחווה אותה עד אז. והוא יצא למסע מאוד אמיץ, מאוד נגד הזרם, לחפש ולהבין איך זה יכול להיות שכולנו רוצים להיות מאושרים, כולנו רוצים לחיות בטוב, כולנו רוצים לאהוב ולהרגיש שלמים ומוגנים ובטוחים ואהובים ומחוברים, ויחד עם זאת, הסבל האנושי, חוסר הסטרס, חוסר הסיפוק, הדאגה, האי-ודאות, היא מנת חלקנו של, של, של הבודה עצמו ושל כל מי שסבב אותו. והוא אמר, חייבת להיות דרך להבין את זה. הוא יצא למסע ארוך של, לפי הטקסטים, מי שקורא ומי שמאמין, 6 שנים של חיפוש מאוד אינטנסיבי, של תרגול מאוד אינטנסיבי, תרגולים קיצוניים עד כדי הרעבה וסיגופים. ובאיזשהו מקום, כשהוא נטש את ההרעבה ואת הסיגופים, והוא פנה לתוך הלב והתודעה, וניסה להבין על מה זה בדיוק יושב, מה המקור של אי הנחת הזה שאנחנו חווים, הוא גילה את מה שהוא גילה, הוא התעורר, התעורר מהאשליה שהוא דיבר עליה ומדבר עליה הרבה, ואני אנסה גם קצת להזכיר אותה, וגילה דרך לחיות ולהיות שמשוחררת במידה רבה מהסיוט הפנימי שרובנו חווים כתוצאה מההתנגשות של איך אנחנו מאמינים שהעולם צריך להיות ובין איך שהוא מופיע בפנינו מרגע לרגע. הוא גילה דרך ליישב את הסכסוך הזה, לשמוט את התנאים והנסיבות שגורמים לנו לסבל מיותר, ולהגיע למשהו שהוא בר קיימה, שהוא לא תלוי בבריאות או חולי, בחיים או במוות, בקורונה או בהיעדר קורונה. מעבר לתנאים, להתניות ולנסיבות, הוא דיבר על האושר ועל התודעה שמשוחררת מהרדיפות הדמיוניות שלה. ואת הדרך הזאת אנחנו פוגשים כשאנחנו באים ללמוד מדיטציה, יכולים לפגוש כשאנחנו באים ללמוד מדיטציה. ומה שהוא עשה מאז שהוא גילה את הדרך הזו במשך 40 שנה, זה ללמד את זה, להנחיל את זה עשרות ומאות ואלפים ואלפים רבים של תלמידים במשך 40 שנה ישבו ותרגלו עם הבודה בתנאים קצת דומים לתנאים האלה, ישבו בערב מתחת לאיזה צל של עץ, מקום קצת יחסית קריר, ושמעו שיחות, ואחרי זה הלכו לתרגל, והיו שם הרבה נזירים והרבה אנשים לא נזירים, בעלי משפחות, אנשים נשואים, צעירים, זקנים, גברים, נשים, שתרגלו ועשו את ה... התחילו להתאמן איך הם יכולים להבין ולחוות את מה שהבודה הבין וחווה, ואיך הם יכולים להשתחרר. והדרך הזאת היא דרך עמוקה ורחבה, ולא ניתן כמובן לתמצת אותה ולסכם אותה בשיחה אחת, בוודאי שלא אין אפשרות כזאת. יש הרבה מאוד נוסחאות וקבצים ורשימות שהבודה ניסה לאגד ולנסח את, את מה שהוא לימד. אחת מהם המפורסמת זה הדרך בעלת שמונת המרכיבים, שהיא הדרך לשחרור מסבל. והבודה, הדרך הזאת היא מרכיבה, יש לה שלושה מרכיבים עיקריים. הראשונה, המרכיב הראשון ושלושת המרכיבים של הדרך הזאת, יש לה שלושה חלקים, יש לה שמונה מרכיבים, אבל הם מוקבצים לשלושה מקבצים. הם כמובן מאוד שזורות, שזורים זה בזה ותלויים זה בזה ומשפיעים זה על זה. זה לא שאנחנו ממצים את השלב הראשון ואז עוברים לשלב השני. החלק הראשון של הדרך זה להבין כיצד ההתנהגות שלנו, כיצד הפעולות שלנו, יש להם השפעה גם מיידית וגם ארוכת טווח על החוויה שלנו. וזה נקרא סילה או תשומת לב להתנהגות, ואנחנו מאמנים את עצמנו ללמוד להתנהג, לנהוג, לפעול במחשבה, פעולה, בהבנה המדיטטיבית. מחשבה היא פעולה, ישנה פעילות מנטלית, ישנה כוונה מאחורי כל מחשבה. אז כיצד לבחור את המחשבות שלנו, את המילים שלנו, את התקשורת שלנו ואת המעשים שלנו בצורה שמפחיתה בלבול וסבל בתוכנו ומחוץ לנו, ומגבירה חיבור, אכפתיות, הגנה על חיים, אי פגיעה, עושר בתוכנו ומחוץ לנו. אז הכללים הראשונים זה להבין איך ההתנהגות שלנו משפיעה על החוויה שלנו. כי אם אנחנו מתרגלים ואנחנו לא ערים להתנהגות שלנו, אז נתרגל ונשים לב על ההתנהגות, האופן שבו אנחנו מתייחסים למחשבות שלנו, המילים שלנו, המעשים שלנו, הולכים כנגד הכוונה שלנו להיות מודעים ומשוחררים. אז יש יש חלק גדול של התנהגות, וזה דיברנו בהתחלת הריטריט על חמשת הכללים, רון הזכיר אותם, של אי פגיעה ושל הגנה ושל אכפתיות כלפי עצמנו וכלפי כל מה שמסביבנו. המרכיב השני, מרכיב של, הוא נקרא חוכמה, פניה, והוא להבין בצורה ישירה והתנסותית מה הם התנאים והנסיבות שבהם נוצר סטרס, דאגה, סבל, אי נחת בתוך התודעה. מה התנאים והנסיבות שגורמים לתודעה וללב לחוש דוקה, סטרס, דאגה, אי נחת, סבל, כל אלה, חוסר סיפוק, חוסר שביעות רצון, ומה הם התנאים והנסיבות ששומטים את הקרקע שעליה נבנה הסבל. אז האימון של החוכמה זה לא איך להיות חכם יותר מאנשים אחרים, זה איך לייצר את התנאים והנסיבות, להבין את התנאים והנסיבות שבונים סבל, ולשמוט אותם כדי שסבל לא ייבנה בלב התודעה שלנו. זה האימון בחוכמה. והאימון השלישי, הקבוצה השלישית, זה אימון התודעה, איך להשתמש בדיוק מה שאנחנו מפתחים פה, תשומת לב, איסוף, איחוי, מיקוד של התודעה ושימוש נכון באנרגיה כדי שנוכל להבחין בהתנסות המיידית שלנו בכל אלה. מתי נבנה סבל, איך נבנה סבל, ואיך אפשר להרפות מסבל. אז זאת הדרך בעלת שמונת המרכיבים, ובתוך הדרך בעלת שמונת המרכיבים, ישנה איזושהי נוסחה תמציתית שמתמצתת בצורה, אפשר להגיד, על רגל אחת את כל התהליך הזה של להבין איך נבנה סבל ואיך משתחרר סבל. ובודה קרא לנוסחה הזאת ארבעת האמיתות המשחררות, או ארבעת האמיתות הנאצלות. נאצלות במובן של מי שמתרגל אותם ומי שמשתחרר דרכם, תודעתו נהיית נעלה. הוא יכול להנחות אנשים אחרים בדרך הזאת. זה לא אצילות, זה התואר, אני פתאום עכשיו אציל, אלא זה מאציל חופש, אהבה, חמלה וחיבור על עצמנו ועל אלו שסביבנו. אז הנוסחה הזאת של ארבעת המיתות, שאני רוצה למקד את השיחה בה, היא באופן תמציתי להבין איך נבנה סבל ואיך משתחרר סבל. ומי שקורא את הטקסטים הבודהיסטיים, מי שמתעניין בלקרוא את הסוטות, את הכתבים שבהם נרשמו השיחות של הבודה שהועברו במשך מאות או עשרות שנים בעל פה עד שהם הורדו לכתב, כשהוא קורא על ארבעת האמיתות הנאצלות, הבודה נטע ללמד אותם למי שתודעתו כבר הייתה בשלה. מי שקורא את הטקסטים מבין שהוא לא נהג ללמד אותה לאנשים שהתחילו מדיטציה, אלא אנשים שתודעתם כבר הייתה בשלה לשמוע את הנוסחה הזאת של ארבעת המיתות, אז הוא לימד אותה, ויש הרבה מאוד מקומות בסוטרות שאנשים הקשיבו, הבודה לימד את ארבעת האמיתות, ותודעתם של המקשיבים השתחררה מעצם זה שפתאום הם הבינו אחרת את ההצגה שלהם. אז אני אומר את זה כדי להגיד שכנראה שבתקופת הבודה, הבודה לא נתן אותה כשיחת דרמה בערב ראשון או ערב שני של מדיטציה. משום מה, ואין לי הסבר לזה, ואני חלק מהתופעה המוזרה הזאת, במערב, נוטים ללמד די מוקדם את ארבעת האמיתות הנאצלות. אני אוהב ללמד את זה די בהתחלה, כי בשבילי זה מביא איזשהו דרך מאוד מפוקחת להסתכל על החוויה שלי כשאני מתרגל מדיטציה. זה היה לי מאוד משמעותי לשמוע את ארבעת האמיתות, וכיום זה איזשהו מפתח שמשמש בשבילי, הוא הרקע שדרכו אני מבין, מנסה להבין את מה שקורה לי במדיטציה מרגע לרגע. ולא רק אני, גם המורים שלי והרבה מהמורים במערב הקדימו את הלימוד על ארבעת האמיתות ומלמדים אותם די בהתחלה. אז אני מקווה שאנחנו עושים משהו שהוא מיטיב. אני מצאתי שזה מיטיב עבורי, ואני מאוד מקווה שזה יהיה גם מיטיב עבורכם לשמוע עכשיו, היום, את ארבעת האמיתות הללו. והבודה, יש פה ציטוט שחשבתי להקריא לגבי ארבעת האמיתות. והבודה אומר, כל עוד לא הבנתי את ארבע האמיתות הנעלות כפי שהן בשלמותן, לא יכולתי לומר שבעולם הזה יש מישהו שהגשים התעוררות במעלה נעלה. אבל כאשר הבנתי את ארבעת האמיתות הנעלות כפי שהן בשלמותן, יכולתי לומר שבעולם הזה יש מישהו שהגשים התעוררות במעלה הנעלה, שהתגלו בי ראייה והבנה, ושנפשי או תודעתי חופשייה ואתנה, שזוהי לידתי האחרונה, שאין עוד התהוות ולידה חדשה. זאת אומרת, הבודה אמר בצורה מאוד ברורה, שמבחינתו, ברגע שהוא הבין את ארבע האמיתות הנאצלות, הוא יכל לומר שדעתו השתחררה, תודעתו השתחררה מכל סוג של סבל, והוא משוחרר לחלוטין, ולא ייכנס יותר לשום מעגל של סבל. אין אפשרות כזאת. אז מהן ארבעת האמיתות האלה? והאמיתות האלה, אני חושב שמה שהופך אותם לכל כך פוטנטיות בתרגול, הם שהם לא רק אבחנות יבשות של התודעה האנושית, אלא שהם גם ממש הנחיות לתרגול. ואפשר לקרוא, והבודה, לא בכל הסוטרות, אבל במספיק שיחות שלו, דיבר על ארבעת אמיתות, שלכל אמת, לכל מרכיב בארבעת אמיתות, ישנו התרגול הספציפי שעבורו, שניתן לעשות אותו. אז האמת הראשונה היא האמת של ההופעה של הדוקה, של הסבל, של אי הנחת, של חוסר סביעות הרצון, של הסטרס בחוויה הישירה שלנו, כל עוד תודעתנו לא ערה. אז הקיום האנושי הוא קשור בדוקה, כל עוד תודעתנו מבולבלת ולא ערה. ערה זה ערה למדוע יש סבל ואיך אפשר לשמוט את הסבל. כל עוד תודעתנו לא ערה מספיק, אנחנו חווים סבל. ואת הסבל הזה, את אי הנחת הזה, את חוסר הסביעות הרצון הזה, יש תרגול ספציפי שמיועד אליו. והתרגול הוא, ואם אתם נזכרים במה שאמר מולי אתמול בערב, ככה נתן איזושהי אמירה מאוד חזקה, אנחנו באים לפה ואנחנו סובלים, וזה בסדר שאנחנו סובלים. זה יכול להיות אמירה מקוממת, אבל הבודה בהחלט אמר שמי שרוצה להשתחרר מסבל, צריך להכיר היטב סבל, וצריך להבין היטב סבל. אז התרגול שמופנה למי שרוצה להשתחרר מסבל, זה קודם כל להסכים להכיר היכרות אינטימית את החוויה של הסבל, ולהבין היטב את הסבל. אז במידה רבה, הסבל הוא סוג של איקס על המפה. אנחנו נמצאים באיזושהי מפה, הבודה צייר הרבה מפות להתעוררות. אפשר להגיד שאנחנו מתחילים לצעוד במפה הזאת, מצוידים בתשומת לב, מצוידים באנרגיה נכונה, מצוידים ביכולת לאסוף את התודעה שלנו ולמקד אותה ולאחד אותה סביב האובייקט שבחרנו, הנשימה, הגוף, התחושות, מה שלא נבחר. וההנחיה היא תרגלו תשומת לב, תרגלו ותשימו לב מה מופיע. וכשאנחנו שמנו לב לזה היום, ואני חושב שכל אחת וכל אחד פה ראו את זה, מתישהו מתחיל להיות לא נעים. מתישהו מתחיל לכאוב. מתישהו מופיע אי שקט. מתישהו החוויה מתחילה להיות כזאת שקשה לשאת אותה. ואת זה שהדבר שקשה לשאת אותו, זאת התרגום הישיר למילה דוקה. זה דוקה, דבר שקשה לשאת אותו. אז הבודה אומר לנו, כאשר אתם מתחילים לחוות, או ככל שאתם חווים חוויה שקשה לשאת אותה, זה ה-X על המפה. שם לעצור, שם לשהות, שם להתחיל להכיר, להתבונן, להבחין, מה זאת החוויה הזאת של הדוקה? ממה היא מורכבת? אז אני חושב שעצם זה שאנחנו מבינים שכאשר אני פוגש קושי בתרגול, זה לא אומר שמשהו לא בסדר, אלא זה אומר, אני פוגש כרגע את ה-X, בוא נבין את החוויה הזאת, בוא נראה מה יש פה, אני מבין שאני לא רק לא הלכתי לאיבוד, אלא התקרבתי לאוצר. בשפת הילדים, אתם זוכרים, שיחקנו, חפשו את המטמון כזה, וזה, מישהו עצם עיניים, שמו איזשהו משהו, וילד התחיל ללכת, התחלנו ללכת בחדר, ואז אמרו לנו, מתחמם, מתחמם, מתקרר, מתקרר. אז זהו. אז כשאתם מרגישים שאת החוויה מתחיל להיות קשה לשאת אותה, אז זה מתחמם. אז אנחנו קרובים. ואז ההנחיה היא לראות מה יש פה. איך זה מרגיש בדיוק? מה אני בדיוק מרגיש שכל כך קשה לשאת אותו? ולהבין את הסבל, להבין את הדוקה, להבין את חוסר הנחת, זה להבין על מה זה יושב. ועל מה זה יושב כבר מוביל אותנו לאמת השנייה. אז האמת הראשונה, כדאי להכיר את הדוקה, כדאי לשהות בה, להכיר אותה היטב, לא לברוח מנה, לא להתעלם מנה, לא לנסות לגרש אותה, לסלק אותה. הוא אומר שזאת התנהגות לא ערה. כשבודה דיבר מהי תגובה ערה ותגובה לא ערה, תגובה לא ערה זה לכעוס, זה להתעצבן, למה הם עושים לי את זה, איך הם לקחו לי את הדברים האלה, מי זה עושה את זה, מי אשם, אני אשם, לכעוס, להקות, לצעוק, לחבוט על החזה, לתת אגרופים על החזה, אני אידיוט, אני לא שווה, אני לא בסדר, אני לא מרוכז, אני לא, אני, כל מה שאתם אומרים לעצמכם יש היום, אני שיפוטי מדי, אני לא שווה, אני לא ראוי, אני לא יכול להתרכז, זה תגובה לא ערה, אומר הבודה. היא לא מקרבת אותנו. אבל לנסות להבין על מה זה יושב, היא הנחת אותי. מה המקור, מה הסיבה שבגללה החוויה כרגע קשה מדי לשאת אותה, זה תרגול נכון, וזאת, זה מוליך אותנו לאמת השנייה. והאמת השנייה היא המקור או הסיבה לדוקה הספציפית שאני חווה כרגע. אם אני חווה דוקה, יש לזה סיבה. האם אני יכול לראות מה הסיבה לזה? ואת הסיבה, אנחנו, אומר לנו הבודה, הסיבה היא זה שאנחנו מתייחסים באופן לא ער, באופן בור, בורות, זה אי ידיעה, זה לא חוסר אינטליגנציה, זה לא... זה שאנחנו מתנהגים בבורות מתוך אשליה, זה לא שאנחנו לא אינטליגנטים, אבל אנחנו לא מבינים את היחסים בין סיבה ותוצאה. ואומר לנו הבודה, כאשר קשה לנו מדי, התודעה, הלב והתודעה, הסיבה לקושי שקשה לשאת אותו, זה שהתודעה, הלב והתודעה נאחזים, התקשחו סביב איזשהו רעיון, סביב איזשהו חוויה, סביב איזושהי עמדה, סביב איזשהו רצון, והאחיזה הזאת נהיית קשה מדי והיא גורמת לסבל מיותר. ופה חשוב להבחין בין שתי הבחנות מאוד, זה עניין של שפה, אבל אני רוצה שנבין את החוויה מעבר לשפה, בין כאב, שכולנו חווינו וחווים, יכול להיות שאפילו עכשיו שאתם יושבים, אתם שמים לב שקצת לא נוח פה, וקצת יש איזשהו כאב באגן, או בברך, או במפסעה, או בגב. יש כאב, ויש סבל. וזה לא, זה לא אותו דבר. יש הבדל ביניהם. שמתם לב שיש כאבים שאנחנו יכולים להכיל אותם, ויש כאבים שאנחנו לא יכולים להכיל אותם? האם זה קשור רק לעוצמת הכאב? לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים יש איזשהו קוץ קטן שהוא בלתי נסבל. אנחנו כמעט יוצאים למלחמה בגלל איזשהו קוץ קטן. או מישהו אמר מילה נורא מעצבנת ואנחנו מתפוצצים. ולפעמים מישהו אומר משהו מאוד מעליב ואנחנו לא מתפוצצים. לפעמים אנחנו חווים זפטה רצינית מחיים מאוד מכאיבה ואנחנו לא סובלים. אז ההבדל בין כאב לסבל הוא מידת ההתנגדות והאחיזה שנוצרים בלב ובתודעה כלפי החוויה. והבודה אומר לנו, תבחינו, תשימו לב שכל פעם שאשר אתם חווים משהו שקשה מדי לשאת אותו, יש שם איזשהו יחס של התנגדות בתוך התודעה שלנו, משהו בתוכנו לא מוכן לקבל, לפגוש, להיות עם, אנחנו יוצאים למלחמה, אם החוויה היא לא נעימה, אם התחושה היא לא נעימה, אנחנו מנסים להדוף אותה, להתנגד לה. זה גם ברמה המנטלית, גם ברמה הרגשית וגם ברמה הפיזית. הגוף מתכווץ, שמתם לב שנתפסת לכם איזה שריר בכתף, זה לא מפסיק פה, זה גם למעלה וגם למטה, מסביב נוצרים קיבוצים משניים כי הגוף יש איזה פחד אינסטינקטיבי שהכאב הזה יתפשט, אז הגוף עוצר את זה, וזה רק מחריף את זה. אז זה ההבדל בין כאב לסבל. סבל זה משהו שנוצר, זה משהו מנטלי שנוצר על ידי התנגדות, על ידי אחיזה, על ידי חוסר מוכנות להרגיש. ויש משל מאוד יפה ומאוד מאיר עיניים של הבודה, שאומר שכאשר בן אדם נמצא בקרב ומקבל, יורים בו חץ, אז החץ כואב. וחץ, כדי לעשות את החץ, צריך לשלוף את החץ. אבל הבן אדם אומר, לא, זה לא בסדר, זה, אני, אל תוציאו את החץ, קודם כל אני רוצה לדעת למה ירו אותו, ומי ירה אותו, ומאיפה ירה את זה, וכל מיני אחוזים, ואז אנחנו תוקעים בעצמנו עוד ועוד חיצים, ואנחנו לא משחררים את עצמנו. והדרך להשתחרר, העניין הוא להסתפק בחץ אחד. חץ אחד, חץ של הכאב, אנחנו יכולים להכיל, אבל כל הסבל, למה עשו לי את זה? ואני אשם, ואני מסכן, וזה נורא מסוכן לי, וזה לא בסדר, וזה יהרוס אותי, וזה יפגע בי. כל הפחדים וכל ההתנגדויות שלנו אל הלא נעים הופכים את החץ האחד להרבה חיצים, וזה הופך משהו שקשה לשאת אותו. אז אנחנו רוצים לגלות בהתנסות הישירה שלנו מתי ולמה כאב הופך לסבל, כי יש לא מעט כאב, לא מעט לא נעים, שלא הופך לסבל. שמתם לב לזה? שישנם כאבים, סליחה, שאנחנו יכולים לשאת ולא הופכים לסבל? אז מתי כאב הופך לסבל? ואיך התודעה שלנו הופכת משהו שניתן לשאת אותו למשהו שלא ניתן לשאת? סליחה. אז את האמת השנייה, התרגול הספציפי שאנחנו מפנים לאמת השנייה, למקור הסבל, שמנו לב לסבל, הסכמנו לפגוש סבל, הסכמנו להיות איתו, וניסינו, אנחנו מנסים להתחיל להבין מהי החוויה הזאת ועל מה זה יושב, שזאת האמת השנייה, את המקור של הסבל, את הסיבה של הסבל, והתרגול הספציפי לאמת השנייה של הסיבה של הסבל, את הסיבה של הסבל יש לשמות. התרגול הספציפי של האמת הנאצלת השנייה, לשמות את היחזות, לשמות את ההתנגדות, עד כמה אני יכול להיות עם כאב ולרקח את תחושת הפחד שלי שמי יודע מה זה יפגע לי. מי יודע מה זה יעשה לי, עד כמה לפגוש כאב מבלי לכעוס על העולם שגרם לזה להיות, מבלי להרגיש מסכן, מבלי להרגיש רחמים עצמיים, מבלי להרגיש חוסר אונים. וזה תרגול מאוד מאתגר, כי שוב התודעה הלא ערה שלנו, האוטומטים שלנו יהיו, אני לא רוצה את זה, אני רוצה לגרש את זה. ואפשר לפגוש את זה בהמון המון דרכים, המון סיבות, המון נסיבות. לפני כמה וכמה ריטריטים שלימדתי פה באנדור, הייתי באיזה שיחת דרמה, לפני שיחת פתיחה, והלכתי לשירותים, ופתאום אני רואה שיוצא לי דם, יותר דם משתן. זה מפחיד, נכון? גברים אין מחזור, נכון? זה לא, זה תופעה שקורית לגברים ש... אבל היה לי מחזור, שתנתי דם והרבה, זה היה מאוד מפחיד, לפחות הרבה לפי שאני מכיר. באותו לילה מצאתי את עצמי בחדר מיון באפולה, משתשפז לבדיקה וזה, וגבר בן 60 עם שתן בדם, זה לא נשמע טוב, והמחשבות סרטן וזה. וראיתי מה זה להיות עם סבל, מה זה לדאוג ולפחד, והחיים... ואפשר לגלות גם בסיטואציות כאלה, שלראות את כל הפחד שמופיע, את כל הדאגה, את כל התחושות, ואפשר לראות אותם ואפשר לרפות מהם. להסכים לפחד. זה מאוד נורמלי לפחד. ההתנגדות לפחד היא בלתי נסבלת. כשאני לא מוכן להרגיש את הפחד, אז אני מאוד מאוד מקובץ. אני מאוד, כי אני נלחם לא רק בכאב, אלא גם בפחד. ויש שם המון לחץ והמון מתח, כי אני לא מוכן לפחד. אבל כשאני מסכים לפחד, כשאני נפתח לחוויות של הפחד, כשאני נפתח לחוויה של הכאב, כשאנחנו נפתחים לחוויה של הלא נעים, אז אין כבר התנגדות. ההתנגדות זה חוסר המוכנות לפגוש משהו, חוסר המוכנות להרגיש את מה שאני מרגיש. כשאני מוכן להרגיש, אז זה עולה, זה מציף, זה מפחיד, זה מכאיב, אבל זה גם יכול להתחלף, כי כבר אין מה שעוצר את זה. וההתנגדות היא מנגנון הגנה הישרדותי, שעוזר לנו אולי להישרד, אבל מונע מאיתנו להיות מאושרים. כי כשאתה מתנגד למשהו, אתה מדחיק אותו. וכשאתה מדחיק אותו נוצר לחץ, והפחד נהיה יותר גדול כשאתה מדחיק אותו, והכאב נהיה יותר גדול, והסטרס נהיה יותר גדול. כל דבר שאתה מתנגד לו נלכד וצובר מומנטום, צובר לחץ, צובר נפח בגוף ובתודעה, כי הוא לא יכול לזרום. והאומנות של התרגול שלנו זה ללמוד להיפתח אל הלא נעים, לאפשר לעצמנו להרגיש את הפחד, את הדאגה, את חוסר סביעות הרצון, את אי השקט, ולראות איך זה מרגיש כשאנחנו מתרחבים פנימית, תודעתית, מסכימים להכיל ולהרגיש יותר את מה שממלא מורגש שם, את הלא נעים, את הפחד, את הדאגה וכן הלאה. וזה מדהים לראות כמה זה משפיע, כמה שינוי יש לזה. אני יכול לתת דוגמה מאחד הריטריטים האחרונים, שישבה פה מתרגלת אישה מבוגרת, לא צעירה, והתלוננה הרבה על אי נוחות בגב, על כאבים בגב, ובאה אל המורים שוב ושוב וביקשה, תנו לי לשכב, תנו לי לשכב, אני רוצה לשכב. למה את רוצה לשכב? כי כואב הגב, יש לך כאבי גב בחיים? לא, אבל פה על המדיטציה הרבה כאבים. ואיכשהו ההבנה הייתה שהכאבים הם לא בעיה בריאותית, אלא הם משהו מנטלי. והנחיה שלה הייתה, אותה הנחיה שאתם מקבלים פה ותשמעו אותה מחר יותר בפירוט, להיות עם הכאבים האלה. להרגיש, איך זה מרגיש בדיוק? להסכים לזה שהגב כואב, ולהביא הרבה תשומת לב והרבה חמלה אל הכאב בגב, מבלי להתנגד לזה. זאת פשוט החוויה כרגע. לפעמים הגב מרגיש נעים, לפעמים הוא לא מרגיש בכלל, לפעמים הוא מרגיש כואב, לא צריך ישר לרוץ ולתקן כל פעם שכואב, להתבונן. והיא די בייאוש ודי בסקפטיות אמרה, טוב, אתם לא נותנים לשכב, אז אני אנסה. והיא ניסתה, והיא חזרה אחרי כמה ישיבות זורחת ומאירה, והיא הבינה משהו חשוב ש... היום, כמה חודשים אחרי אותו ריטריט, היא לא מפסיקה ליישם בחיים שלה. את ההבנה כמה ההתנגדות, כמה הפחד, כמה חוסר המוכנות לפגוש, כמה שזה מצמצם אותנו בחיים, כמה שזה גורם לנו להרגיש בדאגה, בסטרס, בחוסר יכולת להיות עם, אני מצומצם, לא להרגיש את זה, לא לגעת פה. משהו בתוכה הבין משהו במדיטציה, ומשהו בתוכה ממשיך להבין את זה גם מחוץ למדיטציה. לא להתנגד אלא לא נעים. כמובן, ללכת לרופא כשצריך, ואני אדבר על פעולה נכונה, זה לא אומר שאנחנו הופכים לשק חבטות ונותנים לכל העולם לחוות בנו, כמובן שלא. אנחנו דואגים, אכפת לנו מהפלנטה, אכפת לנו מהבריאות שלנו, אבל אנחנו לא עושים את זה מתוך חוסר מוכנות להרגיש וחוסר מוכנות לפגוש. לא שומעים?
מה עושים כדי שישמעו?
יותר טוב עכשיו? מה? עכשיו יותר טוב? עוד קצת? מה לעשות? זה כבר ממש בתוך הפה שלי. איך זה נשמע עכשיו? אני רואה שאתם מרימים את היד למעלה, ואני לא יודע אם זה תגביר או שזה בסדר. מה? בסדר? טוב, אז אוקיי, תסמנו לי עוד אם לא שומעים. איפה אני? אז האמת השנייה, האמת של מקור הפחד, יש לשמוט אותו, ואז כאשר האמת של המקור לסבל, לדוקה, אותו יש לשמוט, ואז אנחנו חווים, כאשר זה קורה, וזה קורה בצורה מספיק מלאה, אנחנו חווים את האמת השלישית, שהיא האמת של הסוף, הסיום, החדילה של אותה דוקה. אותו דבר שלא ניתן לשאת אותו, נהיה נעלם, ואנחנו יכולים לשאת אותו, כי נשמטה הסיבה שיהיה התנגדות. אז את האמת של החופש מאותה דוקה ספציפית, התרגול הוא יש לחוות אותו, יש להגשים אותו בהתנסות הישירה. לא מספיק לשמוע עליו, זה חשוב לשמוע עליו, ולכן הבודה דיבר עליו, אבל התרגול הספציפי זה להגשים את זה, לחוות את החוויה של השחרור מאותה דוקה, וכאשר וככל שאנחנו, השחרור מדוקה ספציפית נהיה חוויה ישירה שלנו בהתנסות שלנו, לא דרך קריאה, לא דרך שמיעה, אז אנחנו מבינים שהדרך הזאת היא אפשרית, ואז אנחנו פונים לאמת הרביעית, האמת הנאצלת הרביעית, שבה, שדרכה אנחנו מגשימים, סוללים, בונים בהתנסות שלנו את כל שמונת המרכיבים של הדרך. אחרי שהבנו שהדרך הזאת נכונה לנו, אז אנחנו מתחילים לפתח בצורה יותר הרמונית, יותר מודעת, מתוך בחירה, את הדרך בעלת שמונת המרכיבים, כדי שזה לא יהיה השחרור של אותה דוקה, לא יהיה איזשהו זיכרון חד פעמי, כן, הייתי בריטריט והשתחררתי מהדוקה ההיא, אבל אם אני לא בונה את כל המרכיבים, אז זה לא יהיה סוסטיינבל. אז שחררתי את הדוקה ההיא, אבל יש עוד הרבה מקומות שהתודעה שלי תשוב ותהיה, תחיה באשליה של לרצות, לנסות ולהשיג, ולרדוף ולהילחם ולהתנגד. התעוררות לא קורית במחי של תובנה אחת, מדיטטיבית אחת. יש ליישם את זה ולהגשים את זה ולהרחיב את זה ולפתח בנו את האיכויות, כדי שזה יהיה זמין לנו יותר ונוכל עוד ועוד להתיימן באיך מייצרים תנאים שלא נותנים לדוקה לעלות, ואיך יודעים לשמוט את התנאים שכאשר הדוקה כבר נוצרה. אז זה תרגול שהוא לא מקדונלד, זה לא פעם אחת קניתי ונסעתי, אלא זה עוד ועוד שוב ושוב. אז התרגול הזה בעיניי הוא התרגול של ארבעת המיתות, יכול לשמש לנו איזה סוג של מפה או מצפן, איך אנחנו מתרגלים מרגע לרגע. וכל פעם כאשר נהיה קשה מדי לשאת משהו, לבדוק מה זה המשהו הזה, ועד כמה, איזה יחסים יש לי עם המשהו הזה. איזה יחסים יש לי עם הכאב. כמה אני מוכן להכיל ולפגוש את הכאב בשכמה שמסייט אותי כבר יומיים מאז שאני פה, ולא לנסות לברוח ממנו, ולא לנסות להדחיק אותו ולהעמיד פנים שהוא לא קיים, אלא להפוך אותו למוקד תשומת הלב שלי, ולהתחיל להביא לשם הרבה חקירה ועניין, ולראות מה שמה הדבר שכל כך קשה. עד כמה התודעה מקובצת כנגד זה. עד כמה אני מפחד מזה. עד כמה אני כועס על עצמי שאני מרגיש. עד כמה אני מרגיש אשם. עד כמה אני מרגיש שזה לא בסדר שכואב לי. יש לנו הרבה מאוד שכבות של התנגדות, של אחיזה. ועד כמה אני יכול לשמוט. אנחנו לא תמיד נוכל לשמוט. זה לא נוסחת פלא שברגע שאני רואה כאב, אני מיישם. זה לא תמיד יצליח. ההתניות שלנו להיאחז, להתנגד, לפחד, לדאוג, לא להסכים למאוד חזקות, אבל זה הכיוון, וככל שניישם את זה יותר, אז הכאבים, ואני מקווה שלא יהיו כאלה, אבל הם מופיעים, יהפכו למקומות לפוטנציאל להתעוררות, לפוטנציאל ליישום התרגול. אז כשנהיה קשה, אנחנו מתקרבים, ויש לנו בהחלט מה לתרגל. אז מחר ניתן הנחיות יותר ספציפיות, וחשוב להגיד שאפשר לעשות את זה עם כל ההיבט של ההתנסות שלנו, לא רק עם כאב. חלק מכם חוו לא מעט אי שקט, מתישהו הרבה מאוד אנרגיה בגוף, מתישהו חווינו הרבה מאוד שעמום, משהו לא מוכנים, לא משעמם לי. ושוב, מה זה שעמום? האם שעמום זה תופעה שהיא באה בפני עצמה, או היא יושבת על איזשהו דוקה, על איזשהו התנגדות? ואם נחקור את השעמום, תחקרו את השעמום בחוויה שלכם, אז תראו שיש חוסר הלימה בין מה שאני רוצה שיהיה ובין מה שקורה. התודעה אחוזה בזה שצריך להיות מעניין כרגע. התודעה אחוזה ברעיון שצריך להיות שקט כרגע וחוויה לא שקטה. אז התודעה אחוזה, תשימו לב שכל פעם שאתם משתעממים, תשאלו את עצמכם איזה תסריט רץ לי בראש שהוא עדיף בעיניי על פני מה שקורה כרגע, ועד כמה התודעה שלי אחוזה בתסריט ולא מוכנה לקבל את מה שקורה כרגע. ואז אתם תגלו את הסיבה לשעמום, וכשתרפו מזה שכרגע הצור צריך להיות להיגמר, זה לא בסדר שאני מחכה 20 דקות בדואר, זה לא בסדר שאני 20 דקות בצומת בוודי ערה ולא נותנים לי להגיע הביתה אחרי הריטריט, התודעה נכנסת לחוסר שקט, לשעמום, לעצבים, מה שזה לא יהיה, הכל כי יש איזשהו רעיון, אני צריך להגיע קודם, צריך להיות מעניין, המדיטציה לא צריכה להיות משעממת. אז כשאני אחוז ברעיון שצריכה להיות דרמה, אז אני לא יכול לפגוש את השקט, ושקט הוא תמיד שקט, שקט לא צועק. אי אפשר עם תודעה רועשת לפגוש שקט, בלתי אפשרי. אוקיי? אז הרבה פעמים אתם תגלו שהשעמום זה כי התודעה נאחזה באיזשהו רעיון שצריך להיות אחרת. וכשאנחנו יכולים להרפות מזה, וואלה, לא חסר שום דבר כרגע. הנשימה נושמת, הגוף חש, האוויר מגיע, יש חיים מלאים בכל רגע. אנחנו יכולים לראות את זה גם עם אי שקט, כאשר התודעה נכנסת להרבה הרבה אי שקט. יש בנו משהו שלא מוכן לשאת את האי שקט. משהו שאומר, האי שקט הזה הוא לא אפשרי. משהו בתוכנו לא מוכן להכיל את האי שקט. ומה זה אי שקט? אם נחקור את זה, נגלה שזה הרבה אנרגיה. יש עודף אנרגיה בגוף ובתודעה. הרבה מחשבות, הרבה דברים רצים, הרבה תסריטים רצים. או הרבה אנרגיה בגוף, זרמים, אנרגיות. מה רע בהרבה אנרגיה? יש אנשים שמתלוננים שחסרה להם אנרגיה, והנה יש לנו הרבה אנרגיה. אז האם אנחנו יכולים להיות עם הרבה אנרגיה? ואפשר לגלות, ובעיניי זה מדהים לגלות, וזה אחד הדברים שריטריט מאפשר, וקשה לגלות את זה ביום יום, שכאשר מופיע הרבה שקט, ואני לא מתנגד לאי שקט, אז אין איתו בעיה. הוא פשוט זורם מעצמו בגוף. אני לא ייצרתי את האי שקט הזה, הוא לא הגיע משום מקום, הוא פשוט נוצר, הוא זורם, אם אני לא מתנגד לו, הוא עובר מעצמו. תשימו לב כמה שחוסר מוכנות לפגוש, אני חייב ללכת, יש לנו אמונה שאני חייב לרוץ או להרביץ למישהו לפרוק את האנרגיה הזאת, וזה לא שזה רע לרוץ ולפרוק, אבל במדיטציה אנחנו מגלים שממש לא חייבים. אפשר להסכים לתת לאי שקט לרקוד את הריקוד המופלא שלו בגוף ובתודעה, וכשאני לא מתנגד לו, לא נאחז בו, לא שונא אותו, לא מפחד ממנו, לא כועס עליו, אלא פשוט, זאת החוויה, בוא ניתן לה להיות, אז קורה משהו מדהים. אנחנו מגלים שהחיים תמיד מלאים כאן, שלא צריך ללכת לשם כדי שהחיים שם יהיו מה שרציתי שהם יהיו כאן. אנחנו מגלים שבכל מקום אנחנו יכולים להיות בבית, שהיא שקט, זה פשוט אנרגיה שמצטברת, ואם אני לא מתנגד אליה, היא עוברת מעצמה, גם מנטלית, גם רגשית, ובטח גופנית. אז יש לנו בעיניי מפתח שהוא מאוד מקובץ, מאוד תמציתי, בנוסחה של ארבעת האמיתות, אם קשה לכם לזכור את הרבעתן, אין צורך, מספיק, השניים הראשונות מספיק טובות לתרגול. להסכים לפגוש דוקה, לראות על מה זה יושב, מה הסיבה שלה המיידית שאני יכול לחוות כרגע בגוף ובתודעה, ומה אני יכול להרפות, ממה אני יכול לשמוט ולהרפות, כדי שהסיבה לדוקה תשמט ולא תהיה דוקה, אותה דוקה ספציפית, אותו סבל. אז אם את זה נזכור וניישם אותו, אז אני חושב שיהיה לנו תרגול מופלא, ויש לנו מפתח על לחיות חיים הרבה יותר מאוזנים והרבה יותר כאלו ששווה לחיות אותם. אז אני אעצור כאן, ובוא נשב לנו איזה דקה בשקט ביחד. תודה על ההקשבה. אנחנו נצא להליכה שקטה בחוץ, ובעוד לא טוב, 30 וכמה דקות, 5-9, פעמונאי יצלצל ויחזיר אותנו פה למדיטציה טיפה שונה מהמדיטציות שעשינו עד עכשיו, אז שיהיה תרגול מופלא לכולם.